בהתחלה, הכל היה חשוך. כל היקום היה מרוכז בתוך כדור אנרגיה עצום מוקף בפלזמה. כדור האש הזה התחיל קצת להתקרר, והפלזמה הפכה לאטומים שקופים כמו אוויר. ואז האור של הכדור הזה האיר לכל עבר, וככה נולד היקום.
שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט אבולוציה זו לא מילה גסה. הפודקאסט למי שהאמונה שלו הולכת יד ביד עם המדע. אני יהודה סמואל, בוגר ישיבת הסדר ובוגר תואר בביולוגיה, ובפודקאסט הזה נעסוק באמונה, מדע וכל מה שביניהם.
זה היה תיאור קצר וחלקי של התיאוריה של המפץ הגדול. עדויות לתיאוריה מצאו זוכי הנובל פנזיאס וווילסון, כשהם מצאו קרינת רקע שהיינו מצפים שתמשיך להתקיים בחלל אם אכן קרתה ההתפוצצות הזאת, ההתפזרות של המון המון אנרגיה ברחבי היקום כדי ליצור את היקום. היינו מצפים שעדיין תהיה קרינה מסוימת שתתאים, תמשיך לרחף בחלל, והם גילו אותה והם קיבלו על זה פרס נובל. כל זה קורה לפני 13.5 מיליארד שנה. היקום נוצר וכוכבים נוצרים, ואחרי משהו כמו 9 מיליארד שנה, ענן עצום של מולקולות קורס לתוך עצמו, ומערכת השמש נוצרת, ובאופן דומה גם כדור הארץ נוצר, ומקיף את השמש. כל זה בעצם לפני משהו כמו 4.5 מיליארד שנה. ובכדור הארץ יש הרבה מאוד מים, ואחרי עוד מיליארד שנה, כלומר לפני 3.5 מיליארד שנה, פתאום מופיעים החיים עמוק עמוק בתוך האוקיינוסים. החיים הראשונים היו תאים בודדים, כלומר יצורים שהם מורכבים רק מתא אחד, חד תאים, והם מאוד דומים לחיידקים של היום, אבל קצת יותר פרימיטיביים, והם נקראים ארכיה. לא הרבה אחרי שהם הופיעו, הופיעו גם החיידקים, הבקטריה. והמשותף להם, שבניגוד לתאים שלנו, שיש לנו גרעין לתא, שאחראי על כל המידע הגנטי, ומכיל אותו, להם אין גרעין תא, וגם לארכיה וגם לבקטריה, וגם לחיידקים בני זמננו. והיצורים האלה, חיו בסביבה ובכדור הארץ מאוד שונה מהסביבה שלנו ומכדור הארץ כמו שאנחנו מכירים אותו היום. היום הגז השני בשכיחותו הוא חמצן, אחרי חנקן שהוא תופס בערך 70% מהאוויר, החמצן תופס 20-21% מהאוויר. אבל אז לא היה חמצן, כמעט לא היה חמצן בכדור הארץ, לפחות לא בצורה שבה אנחנו צריכים אותו כדי לנשום. והיצורים האלה הסתדרו היטב בלי חמצן, אבל אז הופיעו חיידקים, בקטריות, שקוראו להם ציאנו-בקטריות, שהם למדו להשתמש בקרינה של השמש כדי להפיק אנרגיה, כדי בעצם לשבור מולקולה של מים ולהתקיים מזה. מכל האנרגיה שהתהליך הזה, שנקרא פוטוסינתזה, מייצר. אבל תוצר לוואי של התהליך הזה היה חמצן. חמצן שפשוט משתחרר ויוצא החוצה. וכשיש המון המון ציאנו-בקטריות כאלה, וכשיש להם המון 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 זמן, אז מתחיל להצטבר המון חמצן בכדור הארץ. אבל קודם החמצן היה עסוק, הוא היה צריך להיספג בכל מיני תרכובות אחרות בהמון ברזל שהיה בכדור הארץ, ללכת ולחמצן אותו, והוא יצא לאטמוספירה, והוא היה צריך לפרק את המתן, גז המתן שהיה מאוד נפוץ. וכשחמצן ומתן מתחברים, יכול להיווצר מזה פחמד דו-חמצני ומים. אז החמצן היה עסוק, אבל בסופו של דבר הוא הצליח להצטבר, והחמצן שאנחנו נושמים הוא מולקולה שמורכבת משני אטומים של חמצן, O2. ויש שכבה באטמוספירה שנוצרה בזמן הזה, שנקראת שכבת האוזון, שמורכבת משלושה חמצנים, מולקולה של שלושה חמצנים, O3. ושכבת האוזון התחילה להיווצר, וככה כדור הארץ התחיל להשתנות. ולפני כן, כשהיה מתאן, והוא היה הגז הדומיננטי, או אחד הגזים הדומיננטיים באטמוספירה, הוא שמר מאוד על החום של כדור הארץ בתוכו, והוא יצר אפקט חממה. כמו אפקט חממה שאנחנו מכירים היום, אבל עוד יותר משמעותי. וכדור הארץ היה הרבה יותר חם, וגם היה בו, כאמור, הרבה פחות חמצן. אז לא היה אפשר לחיות על גביו כל כך, רק בתוך, עמוק בתוך הים, ורק יצורים שלא צריכים חמצן. אבל פתאום הוא התחיל להתקרר, כי היה הרבה פחות מתאן, היה הרבה פחות אפקט חממה, והתנאים השתנו, האקלים השתנה, ואז פתאום יצורים שידעו לנצל את המצב הזה, יכלו לסגשג. אבל איזה יצורים? כי עדיין אנחנו מדברים על יצורים חטאיים שהם פרוקריוטים, שזה בעצם שם שכולל גם את הארכיה וגם את הבקטריה. כאן מגיעים בעצם היצורים מהממלכה השלישית, עם כל היצורים מחולקים לשלוש על ממלכות, ארכיה, בקטריה, שיש להם שם משותף, פרוקריוטים. יש על ממלכה שלישית שנקראת אאוקריוטים. אנחנו שייכים לאאוקריוטים. האאוקריוטים לא כולם הם רב-תאיים כמונו, אבל הרבה מהם. אבל לפני שהגיעו האאוקריוטים הרב-תאיים, צריך להבין מה ההבדל ביניהם לבין היצורים האחרים שהיו, ואיך הם הגיעו. אז יצור אחד נבלע על ידי יצור אחר, והיצור הזה שנבלע היה בקטריה, והוא הפך להיות עברון בתוך היצור האחר. והעברון הזה נקרא מיטוכונדריה, שיש אותו בכל אחד מתאי הגוף שלנו, ובכל אחד מהתאים האאוקריוטים. והמיטוכונדריה היא בעצם עברון שאחראית על האנרגיה של התא. וככה נוצרו התאים האאוקריוטים הראשונים. זו תיאוריה שנקראת אנדוסימביוזה, אנדו כמו בדוח, סימביוזה כמו יחסים של שיתוף פעולה והנאה הדדית בין שני יצורים. אז המיטוכונדריה הזאת בתוך היצור החדש הפכה אותו בעצם לתא אאוקריוטי. אבל זה לא הספיק לאאוקריוטים, וחלק מהם בלעו גם ציאנובקטריה. הציאנובקטריה זה אותו יצור שעשה את הפוטוסינתזה, ובכמויות אדירות ולאורך המון המון זמן מילא את כדור הארץ בחמצן. אז עכשיו כשציאנובקטריה נמצא בתוך תא אאוקריוטי עם מיטוכונדריה, פתאום התא האאוקריוטי הזה יודע לעשות גם פוטוסינתזה, כי יש לו בתוכו את היצור שעושה פוטוסינתזה. והוא לא עיכל אותו, אלא הוא שמר עליו, שלם. וזה עוד חלק בתיאוריית האנדוסימביוזה. ועכשיו היצור הזה פתאום יודע לעשות פוטוסינתזה בעצמו. וככה, אחרי שהמון המון יצורים כאלה התקבצו ביחד למושבות, בסופו של דבר הופיעו האצות הירוקות. שזה עכשיו כבר מדובר ביצור רב-תאי, גדול יותר, שכל התאים שלו עושים פוטוסינתזה. וזה הסבא רבא 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 של כל הצמחים, האב הקדמון של כל הצמחים. וכשיש המון המון פוטוסינתזה, אז פתאום התנאים ממשיכים להשתנות בכדור הארץ, ועוברת עוד תקופה ארוכה, ומדובר פה לפני קצת פחות ממיליארד שנה, כמה מאות מיליוני שנה, ופתאום משהו חדש קורה. יצורים יכולים לעלות אל היבשה. והיצורים הראשונים שעולים זה יצורים פוטוסינתטיים, שכנראה לא היינו מזהים אותם כצמחים. הם עדיין מתנהגים מאוד בצורה פרימיטיבית שהם לא מזכירה צמחים, אין להם זרעים, אין להם פרחים. המחזור חיים שלהם הוא דומה יותר לחיידקים או ליצורים פרימיטיביים אחרים. אבל הם מתחרים ביניהם על המשאב הכי חשוב מבחינתם, שזה השמש. ובסופו של דבר, אלו שלומדים לייצר מערכות הובלה של מים ולהגיע לגובה כדי להיות קרובים כמה שיותר לשמש, הם אלו שמשגשגים הכי הרבה. ולפעמים לא צריך דווקא לגדול לגובה, לפעמים אפשר פשוט לטפס על החברים שלך כדי להיות יותר קרוב לשמש. ולכן לא כל הצמחים כולם הגיעו לגובה של העצים הכי גבוהים. אבל בסופו של דבר, ככה התפתחו התחבים, ואז השרחים, שאלו צמחים מאוד פרימיטיביים עדיין, ומהם התפתחו גם הצמחים בעלי הזרע. קודם צמחים עם זרעים חשופים, ואחרי זה צמחים מחוסי זרע. וככה הופיעו הצמחים והעצים על פני האדמה. עכשיו אני בחרתי בסקירה הזאת, שנמשיך אותה גם בפרק הבא, להתמקד בשלוש תחנות, ולא סתם בחרתי אותן, בחרתי אותן כי הן מתאימות ומקבילות בפחות בצורה חלקית לשלושת ימי הבריאה הראשונים בפרשת בראשית. והיום הראשון שכתוב ויהי אור מאוד מאוד דומה למפץ הגדול, כי בעצם לפי התיאוריה של המפץ הגדול הופעת האור היא בעצם היווצרות העולם. ולעומת זאת היום השני אולי צריך לחשוב עליו קצת יותר לעומק ולראות איך הוא מתאים, ואולי הוא לא כל כך מתאים, כי ביום השני בעצם יש הבדלה בין המים מתחת לרקיע למעל הרקיע. בספר בראשית ברא, בריאת העולם על פי התורה והמדע, של פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, נתן אביעזר, הוא מתאים את זה מאוד, הוא מתאים את היום השני ומספר שבחלל יש המון המון קרח, ובעצם הרבה יותר ממה שהיינו חושבים, ובעצם זה מאוד מאוד מתאים להבדלה, להיווצרות של מערכת השמש. ובסוגריים אני אגיד שזה אמנם אנחנו חושבים שמערכת השמש נוצרה ביום הרביעי, אבל הוא מסדר את זה ומסביר שביום הרביעי בעצם הירח מגיע ובעצם משחק תפקיד חשוב במשטר האקלים של כדור הארץ, וזה מה שקורה בעצם ביום הרביעי, ולא היווצרות של מערכת השמש שקורית ביום שני. זה לפי נתן אביעזר בספרו בראשית ברא. וביום השלישי, כשהצמחים מופיעים, זה מאוד מתאים למה שכתוב בתורה. בתורה כתוב שהצמחים מופיעים, ובאמת החיים מתחילים דרך הצמחים, ודרך היצורים הפוטוסינתטיים, והפוטוסינתזה שלהם מאפשרת תנאים חדשים בכדור הארץ, ומאפשרת בסופו של דבר ליצורים, קודם הצמחים ואחר כך גם בהמשך בעלי החיים, לעלות אל היבשה. אז בפרק הבא אנחנו נמשיך לזכור את השתלשלות האירועים של ההיסטוריה של העולם, ואנחנו ננסה להתאים את זה גם לימי בראשית, אבל יחד עם זה אני לא רוצה לכפות את פרשת בראשית על מה שאני מספר. חשוב לי לספר את מה שאני מספר, כי אני לא חושב שמי שגדל על הסיפור בתורה בתור הסיפור המדעי שמע את זה. ולכן זה חשוב לי, וחשוב לי גם להראות שיש התאמה, אבל מצד שני חשוב לי גם לסייג ולהגיד לא בהכרח שההתאמה הזאת צריכה להיות מושלמת. בדומה למה שהרמב״ם כתב במורה נבוכים, חלק בית פרק קפה, דע שאימנותנו מלדגול בקדמות העולם אינה בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש, כי אין הכתובים המצביעים על חידוש העולם מרובים אל הכתובים המצביעים על היות האלוק הגוף. וגם אין שערי הפירוש בעניין חידוש העולם נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו, אלא היינו יכולים לפרש כפי שעשינו לגבי שלילת הגשמות. ואולי היה זה הרבה יותר קל, והייתה לנו יכולת גדולה יותר לפרש את הכתובים ההם, ולהוכיח את קדמות העולם, כפי שפרשנו כתובים ושללנו את היותו התעלי הגוף. אז הרמב״ם בעצם מדבר על השאלה של אריסטו, שטוען שהעולם קדמון, העולם היה קיים מאז ומעולם. זה היה דיון מאוד מאוד גדול בימי הביניים, היום גם המדע מסכים שהעולם נברא, יש מאין. אז פעם המדענים טענו, המדענים של ימי הביניים, כן, טענו שהעולם תמיד היה קיים. הרמב״ם לא מקבל את הטענה של אריסטו שהעולם תמיד היה קיים, כי הוא אומר שההוכחה שלו היא לא חד משמעית, היא לא מופתית. אבל הוא כן מסייג ואומר שאנחנו מסוגלים לפרש את התורה אחרת, אם זה מה שהמדע יוכיח. כי בסוף זה לא העניין של התורה. התורה זה לא התפקיד שלה לספר לנו מה היה. התפקיד של התורה זה לספר לנו איזה עולם צריך להיות, ואיך צריך לחיות בעולם הזה. ולכן, כל מה שאנחנו עושים עכשיו בפרק הזה ובפרקים הבאים, זה לדבר על ההתאמה היפה והקבלה המדהימה והמפליאה בין ששת ימי בראשית לבין איך שהעולם התפתח ונוצר והתהווה. אבל צריך לקחת את זה ברבון מוגבל, צריך לדעת שאפשר למצוא הקבלות יפות, אבל גם אם המדע יגיד משהו אחרת, זה לא צריך להרער לנו, גם אם המדע פתאום ישנה כיוון, כי אם מצאו ראיות למשהו אחר, להסבר אחר, אז לא צריך להיבהל מזה. ואני לא מנסה לכפות את התורה על המדע, אלא רק מנסה להראות שכן, יש דברים מאוד מקבילים ומאוד דומים, אפשר ללמוד מזה הרבה דברים, אבל כמו שאמרתי, זה לא המטרה של התורה. המטרה של התורה היא ללמד אותנו איזה עולם צריך להיות. תודה רבה שהקשבתם. אם נהניתם, אני אשמח אם תוכלו לשתף את הפרק הזה עם מישהו שאתם חושבים שיעריך את זה, ונתראה בפרק הבא.